עדן האבוד אני חוזר אל תוך השקט הקרוי נוסטלגיה בדלת זו אני עובר אל מרחבי הזמן אל אלומי ואל חושי
בסוף המשחק של ברצלונה מול נאפולי הייתה לי תחושת דז'ה וו. אתם יודעים, התחושה הזו שמה שראיתם מזכיר לכם משהו מפעם? בדרך כלל משהו טוב, נעים, כזה שכיף להתרפק עליו. וזה היה מוזר, כי מסי לא היה שם, וגם לא נאמר, ולא לואי סוארז, ולא איניאסטה, וג'ורדי אלבה, ובוסקץ, כן, כל אלה שעברו למושבת הפנסיונרים במיאמי. צ'אבי דווקא היה, אבל על הקווים, לא על המגרש, וזה לא אותו דבר. אז שלא יובן לא נכון, ברצלונה 2024 רחוקה שנות אור מברצלונה הגדולה. זו ששלטה באירופה במשך שנים, זו שבגללה ברמבלס היינו שומעים יותר עברית מספרדית. אבל ברצלונה הזאת, החדשה, הצעירה, של אמין ימל, של פרמין לופז, של פאו קוברסי, משדרת משהו חדש, מרענן, מלהיב. זה לא רק הניצחון על נאפולי ועלייה לרבע הגמר, אלא התחושה, הדז'ה-וו. ברצלונה היא לא הקבוצה הטובה ביותר שהפילה לרבע הגמר. מנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד, כנראה גם ארסנל, פי-אס-ג'י ובארי מינכן, טובות ממנה, אבל אני מנחש שהרבה מאוד אוהדים רדומים של ברסה, כאלה שהתאכזבו מהשנים האחרונות, גם מהתוצאות וגם מהכדורגל, וכבר לא עלו על הטיסות לקטלוניה, התעוררו עכשיו. כי באוויר יש תחושה של משהו חדש, משהו שקם לתחייה. אותה תחושה מתעתעת שיכול להיות שתתפוגג בתוך חודש אחרי רבע הגמר. אבל אולי תהפוך לדבר ממשי, אמיתי. בקיצור, לפחות בינתיים, הכל כאן, כדבר המשורר, למראית הדז'ה-וו.
חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכם, אחרי הפתיחה הזאת, נעבור כאן קצת מרגע. שלום, דני פורט.
אהלן.
אנחנו כאן עם פרק מספר 208 של הנושא המתמיד, כמובן, כמו בכל יום רביעי בלילה או חמישי בבוקר, איך לא שלא תקראו לזה, סיכום משחקי שמינית גמר ליגת האלופות, אנחנו מסיימים בעצם את שמינית הגמר, יש לנו את שמונה העולות לרבע הגמר, תכף נעבור על כולן, נדבר בעיקר כמובן על המשחקים של יום רביעי ויום שלישי, וכמובן נתכונן כבר להגרלה שתהיה ביום שישי בצהריים, אחת בצהריים, שידור ישיר. בערוץ הספורט, אל תפספסו, הולך להיות דרמטי מאוד, כי כל שמונה הקבוצות שעלו, דני, אפילו דורטמונד שהיא אולי לא נחשבת בטופ, קבוצות גדולות, חזקות, רובן זכו בליגת האלופות או היו בגמר?
עם בית משמעותי, כמו שראינו במשחקים של דורטמונד ושל אתלטיקו מדריד, כן, גם, אני חושב שגם בשנה שעברה היה לנו, לא היה לנו יותר מדי הפצעות, בשלב רבע הגמר, אבל באמת קדר מרשים של קבוצות, ואני חושב שאיך שנגמר, איך שנגמרו משחקי שמינית הגמר עם הפנדלים של אתלטיקו ואינטר, זה ממש הדרך הכי טובה להיכנס לרבע הגמר, חבל שזה עוד כמה, שלושה שבועות?
כן, משהו כזה. בסדר, יש בדרך משחקים.
אבל זה בהחלט עושה תיאבון.
ישראל תעפיל היורו בינתיים, ויהיה לנו על מה לדבר ועל מה לחגוג.
יהיה כיף גם ביום חמישי ב-21 במרץ.
יהיה כיף, לא יודע, בסוף המשחק, אבל בסדר, בוא, לא ניכנס לזה עכשיו. עוד יהיה לנו זמן. שני משחקים הוכרו בפנדלים, מה שלא היה לנו הרבה שנים.
לא היה לנו מאז 2016, שזה 8 שנים, זה מטורף. בלתי, כאילו, מתקבל על הדעת שעברו איזה...
שכל כך הרבה שנים, וכל כך הרבה משחקים, ולא היה פנדלים.
כן, זה בערך, כמה זה, 15 משחקים כל עונה של נוקאוט, משהו כזה. ואני חושב שזה, כן, עכשיו אנחנו נראה קצת יותר פנדלים והערכות, בעיקר בגלל השיטת שערי החוץ שבוטלה, כי מתישהו זה סטטיסטית חייב להתיישר לזה, שכמו שראינו היום באינטר נגד אתלטיקו מדריד, או אתמול בלילה, אין מה לעשות, יש יותר סיכוי להיכנס להערכה, ואז לפנדלים.
אבל עובדה שזה לא קרה. בשנים האחרונות. אגב, אני חושב שהפעם האחרונה, נכון, זה היה הגמר בעצם של 2016.
הגמר בסנסירו.
הגמר בסנסירו, כן. ששידרתי אותו, שאטלטיקו מדריד אז הפסידו בדוקרב הפנדלים לריאל מדריד, ופעם שנייה שהם היו בגמר בתוך שנתיים והפסידו, ופעמיים לאותה קבוצה.
אבל זה גם מלמד על, באמת על הצפיפות, גם במשחקים שכבר סיכמנו לפני שבוע, גם ריאל מדריד לייפציג היה מאוד מאוד צמוד, ולא היה, לא היה חסר שהיא לב
נכון, להערכה. נכון.
אני מנסה לחשוב על... אולי נפולי בדקות מסוימות הייתה יכולה לכפות...
כן, אבל עוד פעם, זה הכל בדיעבד, גם היום, אם...
ליום,
מבקיע, בסדר, אז זה לא... טוב, בואו נתחיל לדבר על המשחקים. אז אני רוצה דווקא שנתחיל עם דורטמונד מול איינדובן. נעשה את זה קצר, כי זה המשחק הפחות, נקרא לזה, הפחות סקסי מבין אלה שהיו לנו. דורטמונד יכול להיות שמגיעה כקבוצה מספר 8 מבין השמונה שעלו? למרות שזה קשה לומר את זה.
הייתי אומר, כן, הייתי אומר שהיא הכי פחות
חזקה. למרות ששוב, אצלה בבית, מול ה-80 אלף צופים, מול הקיר הצהוב, לא יהיה קל, לאף אחד לא יהיה קל שם.
לא יהיה קל שם, אלא אם כן יקבלו את ביירן.
לא יודע, אני כבר לא יודע.
ואז
דרך אגב, אתה בעד משחקי דרבי?
אני לגמרי, לגמרי.
כי אתה יודע, יש פה יכול להיות ארסנל מנצ'סטר סיטי, יכול להיות ביירן דורטמונד, ושלוש ספרדיות, שיש סיכוי מצוין שיהיה לנו דרבי ברבע הגמר.
אני תמיד מעדיף את המפגשים שלא רואים הרבה, זאת אומרת, דרבי מדרידרי ראינו הרבה, אז אני מעדיף ברסה ריאל, לשם הגיוון.
גם זה היה. הכל היה.
נכון שהיה, אבל הרבה שנים לא היה.
ביירן דורטמונד היה בגמר.
ביירן דורטמונד ברסה ריאל היה ב-2002 כמובן עם זידן.
לא, היה עם מוריניו נגד גוורדיולה.
נכון, ב-2000 ו...
שמסי שם פרפר את סרחיו רמוס, אני זוכר את המשחק.
כמה שנים עברו, המון שנים.
כן, עברו, בסדר, זה לא משהו שיכול לקרות כל שנה.
ואם תיקח בחשבון שריאל מדריד הגיע בערך 20 או 21 פעמים לרבע גמר, וברצלונה 19 פעמים, אז... זה די נדיר שהם לא נפגשו, אז כדאי שנקבל אותם כבר.
בסופו של דבר, אנחנו נחכה בסבלנות, זה כבר לא עוד הרבה זמן, יום שישי בצהריים, ונקבל את התשובות.
אפשר לחשוב על דרבים אחרים, כן? הם בפה נגד ריאל מדריד.
אוקיי,
סוג של דרבי. ארי קיין וביירן מינכן נגד ארסנל, סוג של דרבי.
אוקיי, נכון. כן, אבל אתה יודע, זה בקטנה. אני רוצה לדבר על איינדובן, היא כבר בחוץ, היא לא מעניינת אותי כרגע. גם לא קבוצה כזאת מעניינת באופן כללי. בוא נדבר על בורוסיה דורטמונד. ג'יידון סנצ'ו, לא ראיתי את המשחק כמובן, כי שידרתי במקביל את אתלטיקו מדריד מול אינטר, ג'יידון סנצ'ו שהבקיע, ג'יידון סנצ'ו שבעצם עשה את הפריצה בדורטמונד, עבר למנצ'סטר יונייטד, זה היה אמור להיות המקפצה שלו, להמשיך את ההתפתחות, אבל שם הוא פשוט קרס.
קרס גם מנטלית וגם...
מקצועית.
תחסך, מקצועית כמובן, והסתכסך עם תנח, על איזשהו פוסט מיותר שהוא רשם, וביקר את המאמן, ו... זה די מדהים באמת מה שקרה לו, הוא היה באמת אחד מהכוכבים הכי גדולים של הבונדסליגה בשנים האחרונות, עבר למנצ'סטר יונייטד באמת שקע, ועכשיו בינואר כשהוא חזר, לקח לו זמן, הרבה מאוד זמן להיכנס לכושר, אנחנו כבר במרץ, כן? חודשיים מאז שהוא הגיע בעצם לדורטמונד, ומה שהיום כולם מדברים שזה היה המשחק הטוב ביותר שלו, מאז שהוא חזר לדורטמונד, זה פעם ראשונה אחרי 3 שנים שהוא מפקיע במדע בליגת אלופות, הוא הפקיע גם במשחק הליגה האחרון, והוא נותן לה באמת, יש לו האחד על אחד שלו היום במשחק האחרון נגד פס, ובאמת זה הכוח שלו באמת, האחד על אחד בצד שמאל, ושיש לך גם את מלן בצד ימין בעונה טובה מאוד, אז פתאום יש בהתקפה של דורטמונד קצת יותר תזוזה, קצת יותר אפשרויות, וזה באמת היה שחקן שחסר להם.
אנחנו עושים את זה לפי סדר הפוך, כלומר, מתחילים את המשחקים של יום רביעי בערב, אחרי זה הולכים ליום שלישי. הפתיח שלי היה על ברצלונה, אז אוהדי ברצלונה, לא לדאוג, עוד מעט נגיע אליכם, לא שכחתי.
משהו קטן על טרזיץ', בעלייה הזאת, הוא בעצם המאמן השלישי שעושה פעמיים, עולה פעמיים או בשתי עונות שונות לרבע הגמר עם דורטמונד, שניים אחרים, אוטמר ריצפל שזכה.
נכון.
ב-97 עם דורטמונד.
ב-3-1 נגד יובנטוס של זידן.
כן, באולימפיקו ברומא, ויורגן קלופ שכמעט זכה, הגיע לגמר ב-2012.
והפסיד לביירן מינכן.
כן.
בוומבלי. זה אמר יהיה בוומבלי עוד פעם, זאת אומרת, יש פה לבורסיה דורטמונד הזדמנות לעשות תיקון היסטורי. לחזור לוומבלי והפעם לזכות. אבל בוא נגיד שהסיכוי לזה היא לא גדול. לגבי ג'יידון סנצ'ו, השער שלו הובקע, שים לב, דני, אחרי 2:52, זה השער הכי מהיר של דורטמונד בליגת האלופות, מאז משחק שהיה להם באוקטובר 2014 נגד אנדרלכט, ומי שהבקיע את השער היותר מהיר מג'יידון סנצ'ו, אחרי 2:50, זה 2 שניות פחות, זה צ'ירו אימובילה, שאף אחד בכלל לא זוכר, הוא לא זוכר שהוא שיחק בדורטמונד, אבל כן, הייתה שנה אחת לא מוצלחת שלו. טוב, אז זה לגבי בורוסיה דורטמונד, כמו שאמרנו, אני חושב שבאופן יחסי, והכל מאוד יחסי, כל 7 הקבוצות האחרות, אני חושב שזאת, אם ילחצו אותם לפינה את מי אתם רוצים, זאת הקבוצה שהם ירצו, נראה לי.
כן, סביר להניח, קבוצה שגם העונה באירופה באמת עושה, סיימה ראשונה בבית עם פריס סן ז'רמן, ניוקאסל ומילה, ניצחה בסנסירו, ניצחה את ניוקאסל.
לא, היא קבוצה חזקה, היא אבל בהחלט, חזית לשבע האחרות.
השנה אני גם מאוד מתרשם מזה שהם לפחות ברמה ההגנתית עומדים טוב ולא לא מתפרקים, לפחות עד כה, מה שהיה להם עד כה בקמפיין הזה, אז, אבל כן, ביחסי הכוחות אני חושב שהם הם הקבוצה שרוב הקבוצות ירצו לקבל.
טוב, בואו נעבור לאתלטיקו מדריד נגד אינטר, שזה היה המשחק הכי, אני חושב גם הכי דרמטי שהיה לנו, עם כל הכבוד גם היו פנדלים בארסנל, אבל זה פה היה הרבה יותר דרמטי. אינטר הגיע עם רקורד מטורף מאז תחילת 2024, 13 ניצחונות רצופים, עם, באמת, עם כדורגל נהדר, זה לא סתם אם היא נצחת 1-0, רביעיות וניצחונות בבית ובחוץ, והיא נראית באמת נפלא, והיא ניצחה 1-0 את המשחק הראשון, במשחק שהיא הייתה יכולה גם וצריכה לנצח אולי יותר מ-1-0, והיא הגיעה למטרופוליטנו עם כל הקהל של אתלטיקו וקבלת הפנים שהם עשו שם, ואני ראיתי את השיירות שם ומה שהם עשו עם האבוקות שם בדרך של האוטובוס שעבר לאורך מאות מטרים. זה, מי שלא ראה את זה שיכנס ויראה את זה, יש את זה בכל מיני רשתות חברתיות, וזה עלה בלי סוף. והם מובילים 1-0. זאת אומרת, הם מובילים כבר 2-0. ואמרו את זה גם באולפן, באולפן נגד אלופות, גם אלי גוטמן אמר את זה, בין היתר, אני חושב ש... שמעתי זה ממנו, שהייתה איזו תחושה של איזו מין יהירות באינטר, שכאילו, בסדר, אנחנו הכי טובים. הם גם שמעו שמדברים עליהם שהם לא פחות טובים מסיטי ומריאל מדריד, ויכול להיות שבאותו רגע זו הייתה התחושה, אבל תוך 2 דקות הם מקבלים שער שוויון, עדיין הם מובילים, 2-1 בסיכום, ומחצית שנייה, ושידרנו את המשחק, אני וסגי כהן, אתה רואה את אינטר, אני לא אגיד מבזבזים זמן, אבל... רוצים לאכול את השעון, מה שנקרא? כלומר, בוא נגמור עם זה. אנחנו נעלה, בוא נגמור עם זה. וסך הכל עשו הגנה טובה, יש להם הגנה מדהימה. הגנה מדהימה, באמת, לאורך כל העונה, וגם במשחק הזה, והשלישייה הזאת עובדת יפה, מסודרת. ופתאום הוא מוציא את בסטוני. למה? לא יודע.
זה היה לי מאוד מוזר.
ובסטוני נהדר, והשלישייה הזאת עומדת, אתה יודע, מתואמים, הרמוניה מדהימה בין השלישייה הזאת.
אם כבר, אז הצ'רבי אמור להיכנס במקומו של דפריי, ולכת...
דפריי לא צריך לצאת בכלל.
לא, אבל אני אומר, אם דפריי, אם הצ'רבי אולי במקום דפריי בעמדה הזאת, יכול להיות שהוא לא מפספס את ממפיס בכל.
יכול להיות.
אבל... זה תמיד העניין הזה, הדילמה הזאת באירופה, הרי בסוף אני לא יכול לבוא בביקורת לסימון אינזאגי שהוא באמת בא להשיג תוצאה, כי זה...
אין ספק.
זה האסנס של גביע אירופה.
זו המטרה, נכון.
של המפעלים האירופיים.
ואתה לא יכול, מחצית, אם אתה הגעת לדקה 80, אתה יודע מה? לגיטימי. תעשה את כל הטריקים שכתובים בספר, ושאתה ממציא אותם עכשיו, כדי להעביר את הזמן, תתגלגל, תשכב, דבר עם השופט, בסדר. אבל אתה לא יכול לעשות את זה 45 דקות, מול קבוצה שנלחמת על החיים שלה, ואתה רואה את זה, ואתה מרגיש את זה, שהקהל שם דוחף ב... שמע, הם שיחקו, אתלטיקו היום שיחקו עם 13 שחקנים, לא עם 11, עם 13. זה היה פשוט, אתה ראית את הקהל דוחף, כאילו איזה גל כזה של אנרגיה יורד מלמעלה, ודוחף את השחקנים קדימה, ממש הרגשת את זה. בלי להיות שם, מי שהיה שם יגיד את זה שזה אפילו 14 שחקנים היו.
אז יכול להיות שהחילופים, אם סנצ'ז היה אולי נכנס יותר מוקדם, ופרטזיה היה נכנס יותר מוקדם, אז אולי זה היה קצת משנה, אבל בסופו של דבר זה באמת כנראה, זה באמת ניצחון, בסוף ניצחון בפנדלים.
ניצחון הרוח.
כן, כן, לא, ניצחון בפנדלים הוא בסוף בעיקר בגלל מזל, אבל אני חושב שזה גם, כמו שאתה אומר, זה בעצם, אתלטיקו באמת רצתה את הניצחון יותר מאינטר. וזה הלך לה בצורה מאוד מאוד דרמטית.
הלך קשה מאוד. מה, גול של ממפיס הגיע דקה 87. אתה יודע, זה עוד כמה דקות וזה נגמר.
ואני חושב שאם אתה מסתכל על המשחק הזה, וכמה זה פספוס מבחינת אתלטיקו מדריד בעונה הזאת, שבעצם בליגה היא איבדה את הסיכוי שלה מאוד מהר, וזו קבוצה שדווקא בעונה הזאת הייתה יכולה להשיג הרבה 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 יותר בליגה, ואני עדיין לא מצליח להבין את הפער הזה בין אתלטיקו מדריד של משחקי החוץ למשחקי הבית. זה פשוט קבוצה אחרת לגמרי. בליגה היא איבדה את האליפות בגלל משחקי חוץ.
אין ספק.
איזה שלישייה שפתאום חוטפת
לוולנסיה
ורביעה מג'ירונה.
הפסידה לסביליה, והפסידה ועשתה טקו עם אלמריה, שזו קבוצה הכי גרועה באירופה, אני חושב. ומפסידה עכשיו לקאדיס. נדמה לי שבטבלת משחקי החוץ הם בסביבות מקום 50 מהסוף בליגה. בטבלת משחקי הבית הם מקום ראשון. זאת אומרת, הפערים הם מטורפים, אבל בסופו של דבר זה לא מעניין. זה לא מעניין, כי הם היום הגיעו למשחק שמבחינתם קבע את כל גורל העונה, ואגב, הוא עדיין לא קבע, אבל הוא בדרך לקבוע את זה, ואתה תספר לי, אולי תדייק אותי, ודיברנו כבר בשבוע שעבר דני, והזכרנו, אני חושב שאנחנו ראשונים שדיברנו על זה, כי אף אחד לא בכלל לא ידע, הרבה אנשים בכלל לא ידעו שיש דבר כזה, גביע העולם למועדונים שיהיה בשנה הבאה, ופתאום כולם מדברים על זה, אנחנו מדברים על מונדיאל קבוצות, 32 קבוצות שישחקו ממש, 8 בתים, 4 קבוצות בכל בית, שמיני גמר, רבע גמר, וכל הדברים האלה, חודש שלם בארצות הברית, המון כסף, משהו מטורף, באמת, 50 מיליון יורו, דמי השתתפות לכל קבוצה, רק אם אתה מגיע ומפסיד שלושת המשחקים, 50 מיליון יורו נכנסים לחשבון הבנק שלך. עכשיו, זה המון כסף לכל קבוצה, גם לעשירות, ובעצם יש, מאחר ומכל מדינה, רק שתיים יכולות להפעיל, וריאל מדריד כבר תפסה את המקום של ספרד, השאלה האמיתי השנייה, ויש קרב בעצם בין ברצלונה ואתלטיקו מדריד.
כן.
אז ברצלונה הפילה אתמול, ניצחה את נפולי, גם אתלטיקו מנצחת היום, ולאתלטיקו יש יתרון, בגלל השנים כן. האחרונות.
הדירוג של 4 השנים האחרונות, ולמעשה היא לא רק עלתה היום, אתלטיקו היא ניצחה. ניצחון נותן 2 נקודות.
כן. גם טקו, עלייה נותנת.
עלייה נקודה וטקו כן, נקודה. כן. ההפרש ביניהם הוא 5, זאת אומרת שאתלטיקו מדריד גם יכולה להיות מודחת בסיבוב
ועדיין להקדים את ברצלונה.
כן, אם ברצלונה מודחת.
ברצלונה צריכה, בוא נגיד ככה, בעיקרון, לזכות בליגת האלופות ושאתלטיקו תודח בסיבוב הבא, ואז היא תעקוף.
משהו כזה, כן.
זאת אומרת, יש כרגע לאתלטיקו סיכוי הרבה 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 יותר טוב להיות הנציגה השנייה של ספרד בטורניר הזה.
והעלייה עצמה היום זה עוד איזה 15, אולי 20 מיליון יורו.
כן, זה מהצד, מה שנקרא. זה מהצד. רק נגיד שאתמול, בגלל שנפולי הפסידה, זה נתן ליובנטוס את המקום השני של איטליה.
נכון.
אבל בוא ניתן לך פה איזה תוספת. דה לורנטיס, הנשיא של נפולי, שמאוד מאוד רצה להפיל לטורניר הזה, הוא גם מבטיח לשחקנים בונוס של 10 מיליון יורו, הוא מנסה, או לפחות ניסה, לטעון כלפי וופה, איך אתם בכלל מאשרים ליובנטוס להשתתף? הרי הם קיבלו עכשיו הפחתת נקודות, זאת אומרת, זו קבוצה שהיא עוברת עבירות, קשות. וופה אמרו להם, סליחה, פיפה, זה לא וופה. פיפה אמרה לנפולי או לכולם, תירגעו, יובנטוס, אם היא תעלה, מגיע לה לעלות ותשתתף, אז נשים את זה בצד.
כן, עוד נקבע היום, אם כבר גביע עולם למועדונים, פס והודחה, אז היא לא תוכל להיות בגביע עולם למועדונים, זה נשאר או ארסנל או זלצבורג.
איך זלצבורג הגיע לשם? אתה חייב להסביר לי את זה, אני לא צריכתי להבין את זה. יש איזה ניקוד של שנים אחרונות.
ניקוד של 4 שנים האחרונות, כן, אני מנסה לחשוב איך היא עברה. תראה, ארסנל לא היה לה ניקוד באירופה משמעותי. זלצבורג כל שנה בליגת האלופות.
כן, ושוב, נזכיר שמכל מדינה 2, אז יש כבר מדינות שכבר אין להן אפשרות יותר, אז זה יורד למדינות בדירוג יותר נמוך. טוב, עזוב, אם זלצבורג יהיו שם, אז מה, אז מה, אז אוסקר אולי שווה לו להישאר.
לגמרי. אז ארסנל צריכה לזכות בליגת האלופות בשביל
שהיא
תהיה, ולא זלצבורג.
כן, כי אז שתי אנגליות פלוס הזוכה.
נכון. שתי אנגליות פלוס הזוכה, נכון.
זאת אומרת, אם אחת מה... לדוגמה, אם מנצ'סטר סיטי תזכה עוד פעם, לא תהיה עוד אנגלית נוספת.
לא.
כי מנצ'סטר סיטי כבר שם בכל מקרה. טוב, כן. שמנו את זה בסוגריים, אוקיי. בוא נחזור רגע לאתלטיקו מדריד, ודיברת על פערים בין הבית והחוץ. אני חושב שיש דבר נוסף שמה שקרה היום, אתלטיקו מדריד, למרות העונה הלא טובה, ולמרות כל מה שאמרנו, וכולם יודעים את זה, עצם זה שהיא עברה את אינטר, זה נותן לה עכשיו איזה סוג של תחושה, שיכולה לעשות הכל. כלומר, יכולה לנצח לחלוטין. כל יריבה.
בניגוד גם, אנחנו נדבר על קבוצות אחרות, אתה יודע מה, אפילו ארסנל וברסה, שבאמת ראינו את השמחה אחרי הניצחונות, ובאמת עשו איזשהו הישג קטן גדול בעונה הזאת, בסדר? אצל אתלטיקו מדריד, בגלל היריבה, אין לי בכלל ספק שזה גם, זה הקנה מידה. אם אתה מנצח ככה, אחרי שכמו שאמרת, היית בפיגור
1-0,
ועוד אחד ב-2-0, לעשות את המהפך הזה, וזה לגמרי יכולה לעשות את זה, היא כבר 8 שנים אולי לא הייתה בגמר, אבל היא בהחלט שם. זו קבוצה שאף קבוצה לא רוצה לקבל אותה. ראינו את סיטי, בשני המפגשים היחידים שהיה להם נגד סיטי, סיטי גירדה את ה-1-0 הזה. את ריאל מדריד כבר היא ניצחה אתלטיקו השנה פעמיים.
נכון.
אז זה הגביע המונח, הגביע המונח.
קודם כל, בוא נגיד ככה, ההגרלה תהיה ביום שישי, היא הגרלה גם של רבע הגמר, גם של חצי הגמר, ותתפלא, זה גם הגרלה של הגמר. מגרילים שם, כן. מי תהיה קבוצת הבית, קבוצת החוץ, כן. מי תארח, מי תקבל את החדר הלבשה, שטויות, אבל לא משנה. אבל למה אני אומר שזה חשוב? כי בעצם אתה תדע גם מי תארח את המשחק הראשון ומי את הגומלין. ואם אתלטיקו מדריד מוגרלת ברבע הגמר ובחצי הגמר לארח את הגומלין, זה סרט אחר. אתה מבין למה אני מתכוון. היא יכולה להפסיד לסיטי, לא משנה, לריאל, 1-0, 2-1 בחוץ, ואז כשהיא מארחת, כמו שראינו היום. שמע, כשאתה מגיע לפנדלים בבית, זה יתרון עצום על פני פנדלים בחוץ. כי יש לך את הקהל שלך, וראינו את סימיוני גם, לפני אחד הפנדלים של אינטר, רץ הקהל ואומר, תעשו רעש, תעשו בלגן, כאילו תפריעו לו, כאילו שהם לא יודעים לעשות את זה לבד. אבל יש לך פה יתרון. ברגע שאתה מארח את הגומלין, יש לך יתרון. כי אתה יכול לתקן מול הקהל שלך, ומול קהל כזה, מטורף, כמו שראינו היום, ואנחנו נראה אותו גם ברבע הגמר וגם בחצי הגמר, אם הם יהיו בחצי הגמר, זה יכול להיות מאוד משמעותי.
כן, לגמרי, לגמרי. אז זה בעצם
אותו מחזיר דבר גם את דורטמונד.
כן. זה מחזיר אותי לאינטר, שדיברנו על המשחק הראשון, זה פספוס מאוד גדול שלהם. הם היו צריכים לתת שם 2-3.
מסכים.
לגמור היום את המשחק אגב, הפיגור הזה של, אני לא יודע אם הזכרת את זה בשידור, הפיגור של אתלטיקו מדריד היה הראשון שלה בנוקאוט במשחק בית תחת סימאונה.
אוקיי.
אתה שומע, אוקיי. אתה שומע טוב? אוקיי. זה נכון, בדקתי את זה, אוקיי. וידיתי את זה.
לא, בטוח, אם אמרו זה, בדקו, כן.
זה, כמה זה? 14 שנה. כמה שנים?
בעונה הראשונה הוא לא שיחק, נכון. הוא הגיע בדצמבר, הם שיחקו באותה עונה בליגה האירופית, הם זכו אגב, אבל הם לא היו בליגת האלופות, כי הם לא היו קבוצה תחתית. רק שנים לאחר מכן הם הגיעו לליגת האלופות ומשחקים שם באופן קבוע. עוד דבר מעניין, אם הזכרת את סימאונה.
והפיגור הזה החזיק שתי דקות.
שתי דקות, כן. לפי דעתי אפילו פחות, תכף אני אגיד לך בדיוק כמה, מדדו את זה על שניות. סימיון היום רושם את משחק הבית ה-50 שלו בליגת האלופות, הוא הפסיד 5 פעמים. גם מוריניו וגם גוארדיולה, כשהגיעו ל-50 משחקי בית ראשונים בליגת האלופות, הפסידו 5 פעמים. זאת אומרת, הוא איתם שווה לגמרי. וזה אנשים שזכו בליגת האלופות, הוא לא זכה. אז זה גם ציון דרך משמעותי. בואו נראה אם יש לי את הפער הזה של השניות בין שני השערים. טוב, תכף אני מצאתי. הנה, מצאתי. 136 שניות הפרידו בין השער של פדריקו די מרקו לשער של גריזמן, שזה אומר 2:16, נכון? כן, 2:16. כן. שניות.
וכל כך לא מתאים לאינטר לספוג שני שערים מתוך מרכז הרחבה, עם כל זה שהיא באמת קבוצת הגנה מדהימה השנה. השער הראשון הוא באמת מזל, ככה, נכון. חספוס שם של מי זה היה בלר ברלה?
פבר.
והשני שדפריי לא הצליח לעצור את ממפיס, וגם ממפיס שווה יזכור, באמת, זה שחקן, בדקתי שנה שעברה, הוא שיחק, הוא הרי עבר מברסה
לאתלטיקו,
הוא הספיק לשחק איזה 2 משחקים בברסה, ועוד, הוא שחק כל העונה שעברה רק 10 משחקים, זאת אומרת, הוא כמובן התבגר וכל זה, אבל הפציעות, גם העונה הזאת, הוא נפצע פעמיים לדעתי לתקופה של איזה חודש. שחקן מאוד מאוד פציע, אבל הוא באמת, כשהוא בכושר, הוא נותן, מספק את הסחורה.
לא, אין ספק בכלל. דרך אגב, היום אתלטיקו מדריד עם הרכב מאוד מאוד מבוגר, 30 ועוד 129, כלומר כמעט 30 וחצי, ממוצע גיל, הרבה ותיקים, אקסל ויצל ב-35, קריסמן ב-32, כאילו, שהם לא מעט בני 30 פלוס, ושמע, לשחק 120 דקות כשאתה בכזה גיל.
קוקה כבר.
גם קוקה, בוודאי. וזה בניגוד לברצלונה אתמול, שראינו שני שחקנים מתחת לגיל 17, לא מתחת, אבל 17, ומטה, עוד נגיע לברצלונה עוד מעט. בואו נסכם את אתלטיקו מדריד. אם דיברתי קודם בפתיח שלי על תחושת הדז'ה-וו למראה ברצלונה הזאת, שנותנת תחושות של ברסה של פעם, אני חושב שאותו דבר אפשר להגיד לגבי אתלטיקו מדריד, ששוב, אצל ברסה זה משהו יותר אומנותי כזה, אתה יודע, למין ימל שמזכיר לכל מיני אנשים את מסי בצעירותו וכן הלאה, ואתלטיקו שהנחישות, הצ'וליזמו הזה, לקחת את זה עם הסכין בין השיניים, כמו שהם קוראים לזה בדרום אמריקה, והיום ראינו את זה, כמו שהיה פעם, כמו שהם לקחו משחקים נגד ברסה, נגד ריאל, נגד ביירן, לא משנה נגד מי, אנחנו באים ואנחנו נותנים את הדם שלנו, ואנחנו ניקח את זה.
כן, זה בהחלט בשורה הזאת של המשחקים האלה, המשחקים הגדולים.
לא, המשחק הזה נכנס כבר לפנתיאון, שלא יהיו הבנות. אני לא יודע איפה הקבוצה תגיע, כי היא לא מספיק טובה, זו האמת. אבל צריך להגיד עוד דבר, והוא חשוב. גריזמן היה פצוע בתקופה האחרונה. ראית שגם החליף, הוא החליף אותו בסוף, הוא פשוט לא יכול היה לעמוד על הרגליים. הוא נתן 140%, לא 100 ולא 120 ולא 130, הוא נתן 140%, מעבר לשאר שהוא הבקיע. אני לא חשבתי שהוא יצליח לשרוד 90 דקות, אבל הוא שיחק אפילו מעבר לזה. ומורטה גם בתקופה לא טובה. עכשיו, עד משחקי רבע הגמר, יש עוד 3 שבועות, זה הרבה זמן, שחקנים יכולים לחזור לכושר. לשים את הפציעות מאחוריהם, להיכנס לגריזמן להיות עוד יותר טוב, עוד יותר חד, להיכנס למוד הנכון, לפיניש של העונה.
חימנס גם אמור לחזור.
חימנס אמור לחזור, נכון. אז זה יכול להיות מאוד לעזור דווקא השבועות הקרובים, להחזיר את הפצועים למיניהם. אגב, זה נכון לגבי כל הקבוצות, אבל באתלטיקו מדריד, שהיא לא הייתה טובה בתקופה האחרונה, בשמונת המשחקים האחרונים היא הפסידה ב5, זה הזיה. אבל שוב, כרגע זה לא משנה, הם עברו את זה, וכן, חזרו להיות בין 8 הגדולות של אירופה.
ואתה זוכר שדיברו על בעצם ההריסה של ויסנטה קלדרון, שהמטרופוליטנו אף פעם לא יהיה כמו ויסנטה, היום זה קצת הזכיר.
זה היה אפילו קצת יותר. זה היה אפילו קצת יותר. באמת, זה היה משהו מטורף.
20 אלף יותר, אקוסטיקה הרבה יותר טובה, זה עוזר?
כן, כן. שמע, זו הייתה תצוגת עידוד מדהימה, נכון? אני לא מפחית מאף אחד, והאוהדים של דורטמונד גם כן נתנו תצוגה, ואוהדי ארסנל, הכל טוב ויפה. אני חושב שאם הייתה ליגת אלופות של אוהדים, אתלטיקו לוקחת כל שנה. לוקחת כל שנה, ואתה יודע, בלי לחשוב פעמיים. טוב, אז אלה משחקי יום רביעי, נחזור למשחקי יום שלישי, ונתחיל עם ברצלונה. והרבה מדברים על כך, דני, שמהרגע שצ'אבי הודיע שהוא עוזב, דברים התחברו. פתאום הכל מתחבר, פתאום הם נראים טוב, פתאום הם מנצחים, פתאום... למה? כאילו מה, הם עושים את זה בשבילו? דרך אגב, כל הזמן לוחצים אותו בסוף כל משחק, מראיינים אותו, נו, אולי בכל זאת, אומר, חבר'ה, אמרתי לכם, אני עוזב בסוף העונה, אני לא מתכוון לשנות את דעתי. אבל אני אמשיך לשאול אותו, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת.
הוא יזכה בליגת אלופות, ואז באמת לא תהיה לו שום סיבה להמשיך, כן? אבל אתה שואל אם בעצם, אם זה כאילו שחרר לחץ?
אני לא יודע. בוא תנסה להגיד לי מה אתה חושב.
יכול להיות שזה שחרר לחץ, וזה כבר בתקופה שברצלונה כבר יודעת שהיא איבדה את האליפות, אז אין הרבה יותר מדי לחץ בליגה. היא פחות או יותר במקום שהיא קרובה להבטיח את הטופ 4.
כן.
זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שזה גם, שוב, זה גם היריבה שהיא קיבלה, כן? זה הרבה... לא יודע איך היה המשחק מתפתח, איך היינו מדברים אם זה הייתה יריבה אחרת, אבל באמת נאפולי כן קצת חזרה לעצמה לנצח במשחקים האחרונים המאמן החדש, אבל...
לא לגמרי.
כן, זה לא...
לא לגמרי, לא לגמרי.
באמת בעונה חושך. וצריך לדבר על, כמובן, על הבלם שלהם, על פאו.
פאו קוברסי, תקשיב, אתמול, זה המשחק הראשון שלו בליגת האלופות. אנשים שלא עוקבים אחרי הליגה הספרדית באופן קבוע, לא ידעו מי זה. פשוט לא ידעו מי זה. מי? מי זה? לא ידעו מי זה. אני מכיר כמה אנשים שאני מאוד מעריך, ואין לי שום טענה כלפיהם. אגב, במשחק הראשון נגד נפולי, לפני 3 שבועות, כמה מכלי התקשורת בספרד אמרו שהוא יפתח בהרכב, בסופו של דבר, צ'אבי החליט, אולי הוא צעיר מדי, הוא לא מנוסה, זה יהיה קשה, זה ליגת אלופות. עזוב, נחכה איתו, הוא בכל זאת צעיר. וראינו מה קרה. זה איניגו מרטינוס, נכון? עם הנחרות הקשה הזאת שהביאה לשער של אוסימן. והפעם הוא נתן לו לשחק, קודם כל בגלל שהוא היה הכי טוב במגרש במשחקים האחרונים. זאת אומרת, הוא היה פשוט מעולה. זה לא משהו מפתיע את אנשי ברצלונה. והוא אתמול היה ביום שלישי. הוא היה man of the match, הוא היה מדהים, הוא היה רגוע, הוא היה שקט, גם פעולות התקפיות, גם פעולות הגנתיות.
כדורים ארוכים?
הכל, הכל. ואני זוכר, זה היה אתמול, כן? זה לפני 24 שעות. אחרי המשחק, ראיתי כותרות בתקשורת הספרדית, האם הוא זומן לנבחרת ספרד? כן, הוא זומן לנבחרת ספרד, הבוגרת, היום. זאת אומרת,
זה לא רשמי, אבל הוא יזומן, כן.
לא, זה כבר זהו. דה לה פואנטה כבר אישר את זה. פחות מ-24 שעות אחרי זה, זה שחקן שהוא בין 17 ו-50 יום. זאת אומרת, אין לו עוד... לפני חודשיים, פחות שבוע, הוא היה בין 16. את הבחורה הוא עשה בקבוצה הבוגרת בינואר. אנחנו במרץ, לפני חודשיים. זאת אומרת, לפני חודשיים הוא עשה בחורה בקבוצה הבוגרת, ועכשיו הוא כבר שחקן נבחרת שהוא הולך לשחק נגד ברזיל. זאת אומרת, עכשיו, זה הזיה, אבל מצד שני, זה לא היה ככה עם גבי, אותו דבר. גבי קיבל את הזימון לנבחרת ספרד על ידי לואיס אנריקה.
זה היה עם פאטי ו...
כן, כולם. אין פחד. אין בספרד שום חשש בדרך כלל לשחקני ברצלונה, כמובן, אבל זה לא משנה. עצם העובדה שמאמני הנבחרת לא חוששים לקחת את החבר'ה האלה, כי הם רואים שהם טובים. אם הוא יכול לשחק בשמיני גמר ליגת אלופות, במשחק סופר קובע, כל כך טוב וכל כך רגוע וכל כך שקט, למה שהוא לא יעשה את זה בנבחרת? אין שום בעיה.
כן, ואחרי שאתה שומר על אוסימן, זה... ולוקד אותו בנבדלים, ולא נותן לו להגיע למצבים, והיה שם אולי איזה פנדלון,
בסדר,
אני יודע, נגיד.
בסדר, אוקיי, זה לא משנה, זה לא...
אבל זה היה מרשים מאוד, ומה יש לך בנבחרת ספרד? יש לך את פאו טורס, יש לך את בלמים.
לא, תראה, אני לא יודע אם הוא ישחק, ובטח הוא לא ישחק על הרכב, אבל הוא בלם העתיד. זה כבר די ברור. עכשיו, גם לגבי למין ימל. שמע, אנחנו רואים אותו כבר, מתחילת העונה. זה לא בלוף, זה אמיתי. זה אמיתי לגמרי.
אמיתי, אמיתי.
רק השאלה הגדולה היא, וכל הזמן מזכירים את אנסו פאטי, והזכרת גם, שלא ייכנס לכל הסבב הזה של הפציעות, ש... שמע, אני לא יודע מה אנסו פאטי, אני לא נראה לי שיחזור אי פעם למה שהוא היה לפני 2-3, שהוא התחיל את הפריצה שלו ודיברו עליו בתור היורש של מסי וכן הלאה וכן. והוא היה מדהים, הוא היה באמת, הוא עשה דברים מדהימים. יש לי תחושה שקודם כל בברצלון למדו מהלקח, כי תשמע, גם, זה עניין גם של הרבה כסף שאתה מפסיד פה. ואם אתה רוצה שהשחקן הזה ישרת אותך עוד הרבה שנים קדימה, אז אתה צריך לשמור עליו. ואני מניח ומקווה בשבילם שהם ידעו לעשות את זה, ושלא ישרפו אותו ביותר מדי טורנירים.
אתה יודע, כל השחקנים הצעירים שאנחנו מזכירים, כל הזמן אני תוהה אם אולי גם, זוכר שהשבוע גם היה את הסיפור עם שפריס סן ז'רמן כביכול הציע 200 מיליון על למין ימל.
אני לא אתפלא אם זה גם נכון.
אוקיי, אז אני אומר בהקשר הזה, שלברסה יש מאגר עכשיו של שחקנים צעירים מאוד מאוד מוכשרים, ובעצם בגלל המצב הכלכלי הקשה שלהם, אני חושב שזה כן יהיה נכון, לא פופולרי להגיד את זה, אבל כן יהיה נכון, למכור את אחד מהם.
ואז לפתור את הבעיות.
כן, לפתור, בוא נגיד, חלק מהבעיות.
כן, אבל זה... תיאורטית אתה צודק, אבל בוא לא נשכח. ברצלונה זה לא מועדון רגיל, זה לא שיש פה בעלים שעושה מה שהוא רוצה. זה מועדון אוהדים. וז'ואן לפורטה, הנשיא, שהוא, אתה יודע, זוכר מה קרה שמסי עזב, זה משהו שאף אוהד ברצלונה לא ישכח לעולם ולא יסלח לעולם. אם ייתנו היום, סתם לדוגמה, אתה יודע מה, ימכרו עכשיו את ימל לפריס סן ז'רמן ו-200 מיליון יורו. יכניסו אותם 200 מיליון יורו לקופה, זה ייבלה שם, אוקיי, זה יסדר פחות או יותר, אבל זה לא שיכניס אותם עכשיו, להפוך אותם זה למועדון מסודר כלכלית. לא. זה, אתה יודע, יסגור פינות ויחזיר חובות. ואז ימל יהפוך תוך שנתיים שלוש שחקן הכי טוב בעולם, ואז יגידו ללפורטה, איך עשית דבר כזה?
אני דווקא חושב אחרת. אני חושב שנניח, בוא נדמיין שהוא בפריס סן ז'רמן 5 שנים, בסדר? בין כמה הוא יהיה עוד 5 שנים?
בין 21.
אוקיי, אז ואתה יודע, כל שנה יקרה, כל שנה ככה ירמזו לו, כאילו ירצו שהוא יחזור.
מה זה יחזור? זה כסף. מה, יש להם כסף לקנות אותו?
ואז הוא יסיים את החוזה שלו בפריס סן ז'רמן.
נה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, אבל עזוב, אני להערכתי כרגע, הם לא מכירו אותו, כי הלחץ מסביב הוא יהיה מטורף, כדי שזה לא יקרה. אני גם לא חושב ש...
לא, אני לא בטוח שזה באמת ידיעה שהיא כזו מדויקת, אבל...
כן או לא, זה לא משנה.
בטוח יש להם ביקוש לשחקנים.
בוודאי. מה, סס פאבריגס לא הלך בגיל 16 לארסנל. עזוב, זה, אתה יודע. זה דברים שקורים, ויש קבוצות עם הרבה כסף, והם לא עושות חשבון לאף אחד. הם מסתכלות רק על האינטרסים שלהם. אבל נחזור לברצלונה. אז אנחנו מדברים קודם על הצעירים, וזה באמת, אמרו והזכירו את זה, פעם ראשונה שקבוצה משחקת בליגת האלופות, לא יודע אם בשלב הנוקאוט או בכלל, עם שני שחקנים מתחת לגיל 18, שאחד בן 16 וחצי והשני בן 17 וחודשיים, שזה לא בדיוק מתחת לגיל 18, זה כמעט מתחת לגיל 17. לא משנה. והם היו שני השחקנים הכי טובים על המגרש. מצד שני, השער השני או השלישי בעצם,
היה של הווטרנים.
בדיוק. כן. סרג'י רוברטו,
גונדואן ולוונדובסקי.
ועשיתי חשבון, תוך כדי, חיברתי את הגילאים של שלושתם ביחד, זה יוצא 100. 35, 32 ו-33. זה יוצא 100. הם בני 100.
כן, גם היום ראיתי שעלתה איזו כתבה בספרד על האיזון הוותיקים והצעירים של ברצלונה, וזה איזון, בוא נגיד, אידיאלי. אני לא בטוח שזה כזה אידיאלי, שיש לך...
קודם כל, זה די משהו מעולץ, זה לא שהם בנו את זה.
גם מעולץ, וגם זה פערים מאוד מאוד גדולים. אני לא יודע אם למין ימל, קוברסי, פרמין לופז, יכולים לתת עכשיו 4 משחקים, משחקי נוקאוט גדולים, ברמות הכי גבוהות, באינטנסיביות של סיטי, או לא יודע מה, ביירן, או ריאל מדריד.
כן, הבעיה שזה לא רק... זה לא רק הם, יש עוד שחקנים
שם. מתי זה מספיק.
כן, אתה יודע, קריסטנסן אתמול. בוא נגיד, הוא לא ברמה, לא לרמות האלה, למרות שיש גם רשימת פצועים מאוד מאוד ארוכה, אני לא יודע מי יחזור בזמן, פרנקי דיון כנראה שכן, עד רבע הגמר, עוד 3 שבועות, לגבי גבי בטוח שלו, פדרי, שאלה גדולה, לא נראה לי, אבל אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, כמו שאמרתי בפתיח שלי, אני חושב שהמשחק הזה, גם, אתה יודע, גם האווירה, אמנם זה לא קאמפ נו, זה בסלון האולימפי, במונג'וויק, הייתה אווירה מדהימה, שהזכירה ימים גדולים, באמת. טוב, יהיה מעניין מאוד לראות את ברצלונה הזאת, קודם כל נראה נגד מי תשחק, אבל קבוצה מרגשת, באמת קבוצה מרגשת. והגענו אל דו-קרב הפנדלים בין ארסנל לפורטו, קודם כל היה שער נהדר, כן, הבישול כן. של אודגור והתוסר שם עם הביתה מזווית קשה, שער נפלא.
אולי אחת משתי נקודות אור היחידות של ארסנל, מהשחקנים לפחות במשחק הזה, זה היה אודגור. הוא ראית שהוא היחידי שלא חושש לעשות את המהלכים הרגילים שלו. סאקה היה ביום מאוד פזרני, מבועל כזה, מאוד מאוד התרגש. אברס לא היה קיים רוב המשחק.
אחרי שקיבל כל כך הרבה מחמאות, כן. על כל הגולים שלו בתקופה האחרונה.
נכון, נכון. ואודגור היה שם, והסיפור השני זה כמובן ראיה, שלפני הפנדלים טעו אם זה באמת, אם כן היה צריך, ארטטה כן היה צריך לעשות את המהלך ולהביא אותו, אם הוא משדרג את ארסנל או לא, אני לא בטוח שבינתיים הוא משדרג אותה יותר מדי.
אבל מה שהוא עשה עכשיו, זה...
אבל
לקח את זה ממנו. כן,
נכון, נכון.
יש שני פנדלים. הפך להיות הגיבור, גיבור הרגע. ומאוד חשוב לציין, ארסנל חוזרת לרבע הגמר פעם ראשונה אחרי 14 שנה.
לגמרי.
ואם אני לא טועה, היא בכל 7 פעמים האחרונות בשמינית הגמר הפסידה. אומרת, שנה אחרי שנה אחרי שנה, שוב, לא בשנים האחרונות, כי היא לא השתתפה בכלל, אבל בשנים שהיא כן השתתפה, מאז 2010, היא מודחת פעם אחר פעם. 14 שנה זה המון זמן. זה המון זמן. יש שחקנים שאז היו ילדים קטנים, הם בכלל לא יודעים על מה מדובר. וזה עניין שיכול להיות משמעותי לארסנל. כלומר, אתה רואה אותם בליגה, הם נראים נהדר, גם שנה שעברה, גם השנה, מובילים את הטבלה, אולי יקחו אליפות, לא יודע. אבל הם רגילים לזה, למשחקי ליגה. ופתאום ראית מול פורטו, שאתה אומר על הנייר, מה, אם הם מנצחים את ליברפול, הם לא ינצחו את פורטו, נו באמת. לא, לא כל כך קל, לא כל כך קל. כן. כי זה סוג אחר של כדורגל, זה סוג אחר של אתגר, זה משהו שהם לא מכירים, הם לא יודעים, גם לארטטה, זה שנה ראשונה שלו כמאמן בליגת האלופות. זה שונה לגמרי. ואתה רואה שזה הולך להם קשה. קשה מאוד.
בשום רגע הם לא הצליחו, גם אחרי כיבוש השער, להשיג מומנטום במשחק. לא היה, לא היה דבר כזה.
נכון.
וזה מאוד נדיר אצל ארסנל, בטח בבית, בטח ארסנל הזו של ארטטה. כן, זה הרבה מאוד ניסיון, אין מה לעשות. זה להסתגל לדברים אחרים, ליריבות שונות.
סמי, אני חושב ככה בעצמי, לדוגמה, אתלטיקו מדריד נגד ארסנל. אם זה אולי תהיה הגרלה ביום שישי. משחק ראשון באמירויות, גומלין במטרופוליטנו. אתה אומר, על הנייר, ארסנל קבוצה יותר טובה. אבל שאתה מסתכל על הניסיון של...
זה ביי ביי ארסנל, כן.
אתה מסתכל על הניסיון של אתלטיקו בסוג כזה של משחקים, וסימאון מול ארטטה, עם כל הכבוד לארטטה, והוא מאמן גדול, אבל הוא עדיין צעיר, אז אתה לא יודע. אתה אומר, רגע, 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 זה עולם אחר. זה לא הפרמייר ליג.
בהרכב של אתמול... או שלשום, של ארסנל היו בעצם, היה לך את אברץ, שהוא, וג'ורג'יניו שזכו בליגת האלופות, אברץ גם הפקיע בגמר, עם צ'לסי, והיה לך ג'זוס וזינצ'נקו שנכנסו מחליפים בעצם. כן, ויש להם את הניסיון הזה של מנצ'סטר סיטי. לשאר השחקנים אין כמעט בכלל ניסיון ב... בשלב הבתים של ליגת האלופות.
טוב, שלב הבתים כבר יש להם, כי הם עשו את זה השנה.
כן, עד...
אבל נכון, אתה צודק לגמרי, זה יכול להיות מאוד משמעותי, וזה משהו שצריך להתייחס אליו. עוד מילה, אנחנו נפרדים מפורטו. פפה, שמע, גיל 41, הבן אדם משחק, והוא משחק טוב.
משחק טוב
מאוד. אתה יודע, זה לא, אתה אומר, אוקיי, בסדר, 41, ולא שוער. שחקן שדה.
גם במונדיאל היה לו רגעים מאוד מאוד יפים, הוא נראה ממש פיט, כן, גם איכשהו בנוי.
יכול לשחק עוד כמה שנים טובות.
מדהים, מדהים. גם ונדל עשה עבודה מצוינת בצד שמאל, גלנו היה לו משחק חלש, אבל פורטו בעונה לא טובה בליגה.
למרות שפתאום התפלק להם איזה 5-0 על בנפיקה לפני שבועיים.
נכון.
עד עכשיו לא הצלחתי להבין איך זה קרה. יפה, אז זהו, סיימנו את כל המשחקים של שלישי ורביעי. בוא נזכיר את הקבוצות שעלו. אז קודם כל יש 3 נציגות לספרד, כרגע המדינה ששלחה הכי הרבה, ריאל, ברצלונה ואתלטיקו, 2 מאנגליה, מנצ'סטר סיטי וארסנל,
2 מגרמניה,
בייר מינכן ובורוסיה דורטמונד, ופריז סן ז'רמן, נכון? אני ספרתי נכון, 3, 4, 5, 6, 7, 8, הנה.
כן.
אגב, פריז סן ז'רמן מנצחת היום בגביע הצרפתית ניס 3-1, הם בפה מבקיע את השער הראשון, הם רוצים לזכות השנה בכל התארים, אליפות כנראה תהיה להם, גביע הם בדרך, גם ליגת אלופות.
כל המעפילות לרבע הגמר היו לפחות הגיעו פעם אחת לגמר.
כן, יש כמה שלא זכו, ארסנל הפסידה פעם אחת, פריז הפסידה פעמיים, פריז הפסידה פעם אחת. כן, אז כל אחת לפחות.
אתלטיקו 3, אם אתה לוקח.
3, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק לגמרי. ב-74 לבייר מינכן, נכון, לגמרי. אפילו 4, אתה יודע למה?
כן, המשחק חוזר, כן.
כן, זו הייתה תקופה שהיו משחקים חוזרים, לא היו פנדלים.
צריך להגיד שזה פעם אחרונה שיהיה לנו הגרלה בשלב נוקאוט. נסביר למה.
תסביר.
במהלך השבוע היה תדרוך לעיתונאים, לא הודעה רשמית של וופה, אבל...
לקראת העונה הבאה שנזכיר, משנים את השיטה, 36 קבוצות במקום 32, בבית אחד, והמשחקים יקבלו לפי איזו שיטה שוויצרית שהביאו מהשחמט, משהו משוגע, ורק נזכיר שבשלב הבתים, במקום 6 משחקים במקום קבוצה, יהיו 8.
נכון. אז בעצם כן תהיה הגרלה ממוחשבת בשלב, זה נקרא שלב הליגה, השלב הראשון, שבו יהיו כל קבוצה צריך 8 פעמים, בשיטה של ליגה ארוכה, למה עושים מחשב? בשביל לחסוך משהו כמו 900 כדורים שצריך להוציא.
או, נכון.
יש 36 קבוצות.
מסכן הבן אדם
שצריך לחסוך. כל קבוצה יכולה, צריכה לקבל שתיים מאותו דרג שלה.
וואו, טירוף.
אנחנו לא יודעים יהיו זה הגבלות של... כנראה לא יהיו הגבלות של מדינות, אבל כרגע...
לא, יהיו הגבלות מסוימות. אתה לא יכול... במקרה, ארבע קבוצות מאותה מדינה יהיו באותו בית.
כן, כנראה שקבוצה מאותה מדינה תוכל לשחק.
יהיו כל מיני... כן.
נכון. אז זה דבר ראשון, והדבר הבאמת מעניין ומשמעותי, שבשלב שמינית הגמר ואילך, מה שהם הולכים עליו, זה כנראה... מה שהולך להיות זה שיטת... דירוג כמו בטניס, כמו בברקט של NBA למשל.
זאת אומרת, יהיה לנו את העץ הזה משני הצדדים?
כן, זה אומר ש...
אין הגרלות יותר?
זה מה שהולך להיות, כן.
מצטמצם כזה עד הגמר.
כן, וזה אומר שלצורך העניין, אם ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי מסיימות במקום הראשון והשני, עובדות קשה בשביל להצליח בשלב הראשון, זה אומר שהן לא יכולות להיפגש עד הגמר, לצורך העניין.
יש אינטרס. לנצח ולא להתחיל
כמה שיותר.
כל מיני,
כן. וזה אומר שבשמיניות הגמר נקבל משחקים שהם פחות... רוב הסיכום שלא נקבל ריאל מדריד פריס סן ז'רמן
כזה. כן, אנחנו לא רוצים את זה בשמיניות הגמר, אנחנו רוצים את זה בשלבים יותר מתקדמים.
אז כן, אז אנחנו נהנה מהגרלה האחרונה של... הגרלה, בוא נגיד, הגרלת הנוקאוט האחרונה.
דרך אגב, במוקדמות יהיה משהו שונה, כי אתה יודע, קבוצות ישראליות אמורות להיות ב... כאילו, אלופת ישראל אמורה לשחק במוקדמות.
במוקדמות, למעשה, במקום, בעצם יש שני מסלולים, מסלול אלופות ולא אלופות. במסלול אלופות, במקום שיהיו ארבעה מסרים, כלומר ארבעה כרטיסים בפלי אוף, יהיו חמישה.
אוקיי.
אז כן מרוויחים. מגדיל את הסיכוי, כן, בהחלט.
ואולי בעוד שנתיים יהיו לנו בכלל שתי ישראליות בליגת אלופות.
כן, זה נדע...
זה נדע עוד מעט.
עוד מעט.
עוד מעט, כן, עוד מעט, עוד מעט. יפה, דני פורט, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בשבוע הבא, עם עוד פרק של הנושא המתמיד. זה הזמן לומר תודה מיוחדת ללירון סופר, תודה על כל העצות הטובות, ותודה גם לרד ירושלמי. אנחנו נהיה כאן כאמור בשבוע הבא עם עוד פרק של הנושא המתמיד, בינתיים. להתראות.
ביי.
הגרלה ביום שישי, נוכל לכם אחד בצהריים, לא פספס.